Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 21 במרץ 2024. והפעם, כך סתמתי את מערכת המשפט. קיבלתי קנס, הגשתי בקשה להישפט. כמוני, יש עוד כמעט 100,000 אנשים בשנה, שבמקום להישלח להליך חיצוני מקוצר, חונקים את בתי המשפט. יש לזה כבר פתרון, אבל כרגיל, המדינה מורחת אותו. קורא עודד גושן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. 1. הכל התחיל בדוח. חטפתי כמה כאלה בשנה האחרונה. חניתי במקום אסור. גיליתי בדרך הקשה שלעיריית ירושלים יש מצלמות בכל מקום. קיבלתי דוח, שילמתי. היו לי הסברים טובים, אפילו נוגעים ללב, למה חניתי במקומות אסורים. נשבע לכם שזה היה רק לכמה דקות. אבל ידעתי שזה לא משנה, יש חוק, עברתי עליו, תפסו אותי, הנה הכסף, אני אשתוק. אבל על הדוח שהגיע בתחילת פברואר לא שתקתי. הוא טען שנסעתי בנתיב תחבורה ציבורית וצולמתי. זה הדליק אותי, כי אני מקפיד לא לנסוע אף פעם בנתיב תחבורה ציבורית. לא מחשש שיתפסו אותי, אלא כעיקרון, אפילו אידיאולוגיה. אני מאמין בנתצים. ואני חושב שצריך כמה שיותר כאלה על חשבון נתיבים לרכב פרטי, כי הם הופכים את התחבורה הציבורית ליעילה יותר. אני הכי בעד, אז מה פתאום שאסע בנתץ? האם ייתכן שזה קרה? איפה ומתי בדיוק? באמצע נובמבר, ביום שלישי, בשעה 20:59, תועדתי על הנתץ בכביש בגין, האיילון של ירושלים. וואלה, אני לא זוכר בכלל שיש נתץ בכביש בגין. זה כל כך הצבן אותי שנכנסתי לאוטו ונסעתי לכביש בגין. נסעתי לאורכו צפונה ולא מצאתי נתץ. נסעתי דרומה, ואז ממש בקצה גיליתי כמה מאות מטרים מסומנים. ואז נזכרתי שבאמת נסעתי כאן. חזרתי מפגישה במרכז. בדרך הביתה עליתי לירושלים דרך כביש 443, ובסופו כשהוא הופך לכביש בגין, יש מקטע קצר מאוד של נתץ. אבל אני ממש זוכר שלא נסעתי בו, רק חתכתי דרכו שמאלה אל הנתיבים לרכב פרטי. הוא מעצבן אותי לשלם על זה קנס. אני יכול לעמוד ב-500 שקל, אבל שוב, כעיקרון, בפרינציפ. כן, יש לי הרבה עקרונות. וכך, לראשונה בחיי, ביקשתי להישפט. יכולתי להגיש ערעור לעירייה, אבל הייתה לי תחושה שלא משנה כמה אסביר שם את טענותיי, הן ניפלו על אוזניים אטומות. רציתי גוף בלתי תלוי. מישהו שיקשיב לי, יקשיב לעירייה ויפסוק. וזה רק בית המשפט. אז ביקשתי להישפט. וקיבלתי מכתב רשום שבדף הראשון שלו נכתב רק מצורף בזה מסמך הזמנה לנאשם. לקח לי רגע להבין שהנאשם הוא אני. בדף הבא, תחת הכותרת הזמנה לנאשם, הבטיחו וקיימו, מישהו מרקר בטוש צהוב זוהר את תאריך המשפט שנקבע לי. הליכה להתייצב בבית המשפט לפני השופט יעל אנטבי שרון. היא שופטת, ולא שופט, טעות שלהם. ביום 19 באוקטובר. זה עוד הרבה זמן חשבתי לעצמי והמשכתי לקרוא. 2026. זו לא טעות. תאריך המשפט שנקבע לי הוא לעוד 2 ו-7 חודשים. 2. יעל אנטבי שרון היא שופטת בית משפט השלום בירושלים. בישראל פועלים 31 בתי משפט השלום בערים שונות, ובהם מכהנים 526 שופטות ושופטים. ב-2019, אלה הנתונים העדכניים ביותר, נפתחו בבתי משפט השלום 412,000 תיקים. המספר הזה גדל משנה לשנה בעד 5%. נוסף על 88,000 תיקים שכבר היו פתוחים משנים קודמות. כלומר, לשופטים היו כחצי מיליון תיקים לדון בהם. בממוצע זה כ-950 תיקים לשופט. שליש מהתיקים שנפתחו ב-2019 בבתי משפט השלום היו תיקי תעבורה. אלה לא עתיקים על עבירות תנועה חמורות כגון נהיגה בשכרות או עקיפה אסורה ומסוכנת. רובם הם תיקים של אנשים כמוני, שקיבלו כנס וביקשו להישפט. ב-2019 נרשמו 1.2 מיליון דוחות תנועה, ו-7% הגישו בקשה למשפט. נשמע מעט, מדובר ב-83 אלף מקרים שהגיעו לבתי המשפט. עוד 24 אלף תיקים נפתחו בגלל דוחות חנייה, וזה רק ב-2019. מספר המבקשים להישפט נמצא במגמת עלייה תמידית. לפי מחקר של הרשות השופטת מ-2021, העומס בבתי המשפט רק גדל. יש יותר תיקים ומעט מדי שופטים. חסרים בישראל יותר מ-200 שופטות ושופטים, כדי שהעומס יהיה דומה לזה שבאירופה, והשירות לציבור יהיה טוב יותר. וכשהעומס גדול, השופטים והשופטות מתעמקים פחות בכל תיק ותיק. בדקתי בדוח. ב-2019 זמן הדיון הממוצע בתיק כמו שלי היה 21 דקות. אלה 21 דקות שהשופטת יעל ענתה בשרון, תיאלץ לבזבז מזמנה, וחצי יום או יום עבודה שלם שאני אבזבז. וזה דיון, משפט לכל דבר. אני נאשם, אני יכול להביא עורך דין, לזמן עדים, להציג ראיות, כאלה. בתיקי חנייה, זמן הדיון הממוצע היה 23 דקות. וכל זה רק כי אזרחים חיפשו מישהו בלתי תלוי, שישמע את הטיעונים שלהם, כי מאוד יכול להיות שהייתה טעות ושיש צורך בהתחשבות, וכי הם לא סומכים על העירייה או המשטרה שיקראו את הערעור נגד עצמן בלב פתוח ובנפש חפצה. איזה בזבוז זמן מוחלט. 3. בינואר 2018, הממשלה החליטה להקים צוות שיבדוק איך אפשר להפסיק עם זה, להפוך את העבירות האלה למנהליות, כאלה שהבירור שלהן אינו פלילי, וכך להקל על בתי המשפט. הצוות בראשות נשיאי בתי המשפט השלום בירושלים ובחיפה, אביטל חן ואינה סלמה, התחיל לפעול רק בינואר 2019. הוא קיים 11 פגישות שכללו דיונים, סיורים, השוואות לעולם, חומרי רקע. הוא סיים לעבוד רק בפברואר 2020 והגיש את המלצותיו ביוני 2020, שנתיים וחצי אחרי החלטת הממשלה המקורית. הצוות המליץ להקים בית דין מנהלי לתעבורה, שיפעל תחת משרד המשפטים. יכהנו בו דיינים ולא שופטים, והדיונים יעשו אונליין, בלי לנסוע, בלי לבזבז ימי עבודה, פשוט לפתוח זום, לעלות לדיון קצר ולגמור עם זה. יש כבר מסלולים כאלה באירופה ובארצות הברית. לפי מחקר שהוגש לצוות, באנגליה זה היה היעיל מכל המסלולים המשפטיים, עם העלות הנמוכה ביותר. במישיגן, השימוש בהליך כזה קיצר את זמני הטיפול בתיקים האלה ב-74%. אם היה בישראל מסלול כזה, במקום לחכות 3 שנים ממועד העבירה לכאורה, עד המשפט שלי, הייתי ממתין רק 9 חודשים. עדיין הרבה, אבל יותר סביר. אפילו משרד האוצר התרשם מהרעיון והבטיח להוסיף תקנים ל-30 דיינות ודיינים. בקיצור, הכל היה מוכן. רק היה צריך להוציא את זה לפועל. וזה שוב לקח המון זמן. את המלצות הוועדה היה צריך להפוך להצעת חוק. היא הוגשה לכנסת רק בדצמבר 2021, שנה וחצי אחרי ההמלצות. ההצעה עברה בקריאה ראשונה בפברואר 2022, אבל הדיונים בוועדת הכלכלה שנועדו להכין אותה לקריאות שנייה ושלישית התחילו רק במאי 2022. ועדת הכלכלה דנה בהצעת החוק 4 פעמים באותה שנה. ואז הכנסת התפזרה והלכנו לבחירות. הכנסת הבאה עשתה בשכל, וכדי לא להתחיל את כל תהליך החקיקה מחדש, במאי 2023 הוחלט להכיל דין רציפות על החוק ולהמשיך מהנקודה שהגיעו אליה. מאז, יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, שדווקא עובד במרץ, קיים עוד 6 דיונים בהצעת החוק הזו, כולל השבוע. ולמרות המרץ הזה, אנחנו במרץ 2024, יותר מ6 שנים, מאז שהממשלה החליטה שצריך כבר לפתור את הטמטום הזה ולהקל את העומס בבתי המשפט. בקצב הזה, עד שייצרו את המסלול שיוריד מהם תיקים כאלה, גם המשפט שלי כבר יגיע. 4. זה קצת אירוני שעד שהממשלה והמחוקקים יוזמים מהלך לקיצור זמן, הם עצמם לוקחים את הזמן. בחירות, חקיקה משפטית, מלחמה, תמיד יש משהו. ובין לבין זה פשוט לא נמצא בראש סדר העדיפויות של אף אחד. שיפור השירות לציבור? הצחקתם. יותר חשוב לנסוע לסרי לנקה, לרדת על בני גנץ, לרוץ לתקשורת עם עוד אמירה מיותרת. אז אולי אם הממשלה והכנסת לא עושות את העבודה שלהן כמו שצריך, לא צריך להתעקש על זה? אולי הגיע הזמן למסלול מזורז לרשות המבצעת? לאחרונה שאלתי בכיר במשרד המשפטים, אילו מהלכים בעצם הולכים להחלטת ממשלה? האם יש כללים שקובעים מה צריך להגיע לממשלה ומה אפשר להריץ הרבה יותר מהר בערוצים מקצועיים? האיש משך בכתפה ואמר, האמת? אני לא בטוח שמישהו יודע. תארו לעצמכם שב-2018 הדרג המקצועי במשרד המשפטים לא היה מביא את העניין להחלטת ממשלה שהייתה מקימה ועדה, אלא להחלטת שרת המשפטים דאז, איילת שקד. היו מציגים בפניה את הבעיה ואת הרעיון לפתרון. והיא הייתה אומרת לפקידים, יאללה, אני בעד, תסבירו לי איך כדאי לעשות את זה. הפקידים היו יכולים להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים, להזמין את המחקר ההשוואתי כדי ללמוד מן העולם, אולי לעשות איזה סיור או שניים, חצי שנה של עבודה נגיד, ואז כבר היה אפשר לגבש את המהלך שמומלץ לקדם, להציג אותו לשרה, והיא הייתה מחליטה אם להוציא אותו לפועל או לא. היא הייתה יכולה להתייעץ עם שר האוצר כדי לוודא שיהיה גיבוי תקציבי, ולעדכן את ראש הממשלה, בכל זאת כדאי שידע. וזהו, יאללה, תפעילו את המסלול החלופי, שנה גג לשמחת הציבור והשופטים. ולא רק במקרה הזה, בעוד הרבה מאוד מקרים אפשר לזרז את עבודת הרשות המבצעת. אבל גם ברשות המחוקקת נדרש שינוי דרמטי. אי אפשר לעקוף את הכנסת, בכל זאת דמוקרטיה. אבל כשיש לנו רק 120 חברי כנסת, ורק שני שלישים מהם בערך עובדים כפרלמנטרים, היתר יושבים סביב שולחן הממשלה, והם צריכים להיות חברים ב-25 ועדות שונות, מה הפלא שהם לא מגיעים לשום דבר? אז צריך לצמצם משמעותית את מספר הוועדות, וצריך להגדיל את מספר חברי הכנסת במקביל להגבלת מספר השרים. זה היה מאפשר לח"כים לעסוק כמו שצריך בחקיקה, בעיקר זו שיש עליה קונצנזוס ונועדה לשפר את השירות לציבור. גם שינוי כזה היה מקצר את זמן העבודה על הצעת החוק שאנחנו מדברים עליה כעת, משש שנים לאולי שנה וחצי. הרי אם היה מדובר בחברה פרטית שרוצה להשיק מוצר חדש, שיטיב עם הלקוחות שלה, וזה היה לוקח לה יותר משש שנים, היא כבר לא הייתה קיימת, כי המתחרות שלה היו עוקפות אותה בסיבוב. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.